רפואה נתמכת ראיות, 40,000 הורדות. לפני שבוע הפודקאסט הגיע ל-40,000 הורדות, לפחות ככה האתר שעליו אני מעלה את הפודקאסטים הודיע לי, ורציתי לציין את העובדה הזאת, לא לחגוג, קשה לי לחגוג באופן כללי דברים עכשיו, לציין את המספר הזה בפרק מיוחד, פרק שאני אדבר בו קצת על הפודקאסט עצמו, איך הוא צמח ועל כמה פרקים שמואזנים במיוחד בפודקאסט. הפודקאסט הזה נולד לפני המון שנים כשהייתי מתמחה ברפואת משפחה והשתתפתי בקורס רפואה נתמכת ראיות שהעבירו בזמנו דוקטור דלית בלום, מורתי ורבתי ונטלי בן טוב, וזה היה קורס שפיצץ לי את המוח. אני חושב שככה הגדרתי את זה אז בסלנג של אז, וכנראה הסלנג שלי לא התעדכן כל כך מאז. בקיצור, זה היה קורס מאוד מאוד מעניין, שאולי באחת הפעמים הראשונות בכלל בלימודי הרפואה הרגשתי שאני מצליח למצות את היכולות הפסיכומטריות שלי, כי הרי ברפואה יש המון שינון והמון הבנה אנושית והמון לזכור המון דברים, אבל ממש לנסות לחשוב חשיבה אנליטית ולהסיק דבר מתוך דבר, זה היה אחת הפעמים הראשונות שנתקלתי בזה ברפואה, אולי אחרי לימודי פיזיולוגיה בבית ספר לרפואה. והקורס הזה מאוד עניין אותי עד כדי כך, שממש כשסיימתי התמחות, הצטרפתי לצוות ההדרכה של הקורס, ועזרתי בהדרכה, ובשלב יותר מאוחר הרציתי בקורס הזה, ואחר כך הייתי רכז שותף של הקורס. ותוך כדי העבודה בקורס גיליתי שיש חסר מאוד משמעותי בחומר בעברית. ראיתי שדווקא אלו שלמדו בחול מתקשים מאוד לעקוב אחרי החומר בקורס הזה, כי הוא כנראה היה חומר שבמקומות מסוימים בחול לא נלמד. והרבה מהתלמידים שלמדו בחול רצו חומר בעברית, לאו דווקא באנגלית. חומר בעברית אז לא היה קיים בעצם, לא היה לנו מדריך לרפואה נתמכת ראיות בעברית. והתחלתי פשוט לכתוב את התורה כמעין טיוטה לספר, וזה לקח המון שנים עד שהספר הזה יצא. בשנים האלה בין השאר עברתי לצפון והצטרפתי לאוניברסיטת בר אילן, ושם אני מרכז קורס שנקרא רפואה נתמכת ראיות לתלמידי רפואה. זה חלק מקורס יותר גדול, זה לא כזה עקרוני. ובמסגרת אותו קורס באוניברסיטת בר אילן, לאט לאט נחשפתי לעוד דבר, וזה הסטטיסטיקה. עכשיו, הסטטיסטיקה, מאז ומתמיד, הייתה הקופסה השחורה במאמרים בשבילי. תמיד הסתכלתי על המאמרים ולמדתי את כל התורה של רפואה נתמכת ראיות, כן, לא כולה, אבל ניסיתי ללמוד אותה יותר ויותר, ואיך לנתח תקפות של מאמרים, ולהבין אותם לעומק, ולהבין את התוצאות עם ה-relative risk, ועם ה-sensitivity, ועם הספציפיות, ועם המטה-אנליזות, ועם הרווח בר סמך שלהם. אבל מה שהייתי תמיד מדלג כשהייתי קורא מאמרים, זה על הפרק השיטות בסעיף של הסטטיסטיקה. כי היו מספרים של, על מבחנים, על מבחן מנוויטני, על הנובה, על רגרסיות, ופשוט אמרתי, וואי, זה ממש סינית בשבילי, על זה אני מדלג. ואז היו שתי זרועות שהתקיפו אותי, כן? חוויתי מתקפת מלקחיים. מצד אחד, הייתי רכז שותף של קורס שחלק משמעותי ממנו הוא סטטיסטיקה, סטטיסטיקה לתלמידי רפואה. ומהצד השני של המלקחיים, זה התחיל לראות לי מגוחך שאני מדלג על פרק הסטטיסטיקה בשיטות. זה נראה לי לא הגיוני. אי אפשר באמת לדלג על פרק מסוים בשיטות ולהגיד שאתה מבין קריאת מאמר. וככה לאט לאט התחלתי לקרוא בספרי סטטיסטיקה למתחילים, ולשמוע הרצאות באינטרנט, וללכת פה להרצאה פנים אל פנים, ושם להרצאה פנים אל פנים, ולאט לאט התחלתי להבין איך אני חושב שאני צריך ללמוד סטטיסטיקה. והשלחתי מעצמי על כל תלמידי הרפואה לצערם או לשמחתם, במחשבה שאנחנו, מי שעוסקות ועוסקים במקצועות הרפואה, לא צריכים בהכרח להיות חוקרים. אנחנו צריכים להיות קוראים מיומנים. אנחנו צריכים לקרוא מאמר, לראות את פרק השיטות, את הסטטיסטיקה, להבין באיזה מבחן השתמשו, למה השתמשו בו, אולי אם הרמה שלנו גבוהה ואנחנו מתקדמים ומעמיקים, אולי אפילו לחשוב האם זה נכון שהשתמשו דווקא בשיטה הזו, ולבקר אותה אולי. ובוודאי להבין את התוצאות, להבין שכשאומרים לי במבחן סטודנטס T, התוצאות היו כאלה וכאלה עם P שווה 0.002, שאני אבין מה זה ה-P הזה בדיוק, מה זה ה-P הזה בהקשר של מבחן סטודנטס T. אז זה מסביר את העניין שלי ואת הרצון שלי גם ללמוד וגם בעצם ללמד את הנושא של סטטיסטיקה לצרכנים, לא סטטיסטיקה, ליצרני סטטיסטיקה. ההרצאות פה לחלוטין, לדעתי, לא נועדו למי שכבר יודע סטטיסטיקה היטב, אלא דווקא כמבוא. יכול להיות שהם יעניינו את מי שיודע סטטיסטיקה היטב כמין אתגר. גם אתגר לעלות על השטויות שאני בטח אומר לפעמים, וגם אתגר לנסות להבין האם זו הדרך הנכונה ללמד סטטיסטיקה או שיש דרכים יותר מתוחכמות. ומה ששמתי לב באופן כללי בהוראה ובפרט ברפואה נתמכת ראיות, זה העניין של האבולוציה. אני מקווה שכולכן מאמינות באבולוציה, כי בין השאר, בלי להאמין באבולוציה, אי אפשר להבין התפתחות של סרטן בגוף האנושי, ואת הטיפולים בשלבים שונים של סרטן, את הטיפולים המולקולריים. בקיצור, האבולוציה של הוראה בעיניי היא כזו. אני שומע קורס, קורס נפלא, משתי מורות נפלאות, וכל מה שאני צריך לעשות זה רק לחשוב איפה יש משהו שאני יכול להוסיף, ואני מוסיף על הדבר הזה. זאת אומרת, כל מה שאני מלמד אתכם, סליחה, כל מה שאני מספר בפודקאסט הזה, ואם אתם רוצים, אתם לומדים, הוא בסופו של דבר מה שלימדו אותי דלית ונטלי, כשהייתי מתמחה ברפואת משפחה, עם ניסיון שלי להוסיף ולהוסיף על זה. גם מבחינת השיטות, שיטות ההוראה ושיטות ההסבר, וגם מבחינת החומר. זאת אומרת, גיליתי שאני רוצה ללמוד וללמד חומר נוסף. וגם הרצף של הפרקים בפודקאסט הזה די מתאר או די מקביל לאבולוציה שאני עצמי עברתי בידע שלי בתחומים האלה, בתחום של רפואה נתמכת ראיות, של הבנת מאמרים רפואיים, של קריאה ביקורתית ושל סטטיסטיקה. האבולוציה היא כזו שבהתחלה ובהתחלת הפודקאסט, הפרקים הראשונים, 30 הפרקים הראשונים, הם ממש הקורס בעצם שכל מי שלמד רפואה נתמכת ראיות החל משנות ה-90 ומעלה מכיר אותה. זו שיטה מוכרת היטב של לחלק את המאמרים לארבעה סוגים עיקריים, כמובן שיש עוד המון סוגים, אבל ארבעה סוגים עיקריים שאנחנו רוצים ללמוד, כי מחקרים קליניים הם הרבה פעמים אחד מהסוגים האלה. זה מחקרים על תועלת של טיפול, מחקרים התערבותיים, RCT, מחקרים מבוקרים אקראיים, זה סוג אחד. סוג שני הוא מחקרים תצפיתיים, שבהם יש השוואה בין קבוצות, אבל בלי התערבות, כמו מחקרי קוהורט או מחקרי מקרה בקרה. הסוג השלישי הוא מחקרים על בדיקה הבחנתית, מחקרי חתך, שבהם בודקים בדיקה הבחנתית חדשה או מסוימת לעומת בדיקת ההשוואה, הגולד סטנדרט, והסוג הרביעי הוא מטאנליזות. ארבעה סוגי מחקרים שבאופן מסורתי מלמדים אותם ולמדתי אותם בקורס רפואה נתמכת ראיות כשאני למדתי אותו, והמשכתי לעשות את זה בעצם גם בתחילת הפודקאסט. אז בערך 30 הפרקים הראשונים עוברים על ארבעת סוגי המחקרים האלה ומתארים אותם, איך להבין מחקר התערבותי, RCT, ואיך להבין מחקר על בדיקה הבחנתית, ואיך להבין מטה-אנליזה. והדבר השני שממש ירשתי מאבותיי המורים והמורות, הוא שבכל אחד מסוגי המאמרים האלה, מתייחסים לשני נושאים לימודיים עיקריים. אחד זה תקפות, ושני זה תוצאות. למשל תקפות, איך להאמין שמחקר RCT הוא מחקר תקף, שאנחנו מוכנים להאמין בו, כי הרי יש גם מחקרי RCT מאוד גרועים. איך להאמין שמחקר על בדיקה הבחנתית הוא מחקר תקף שאנחנו מוכנים להאמין בו? יש קריטריונים אחרים למחקר מסוג כזה. אז עבור כל אחד מסוגי המחקרים עשיתי פרק שמדבר על תקפות. תקפות מאמר על בדיקה הבחנתית, תקפות מאמר RCT ותקפות מטאנליזה. חלק מהפרקים האלה נגררו קדימה. למשל, מחקרים תצפיתיים או תקפות של מטאנליזה, אלה נושאים שנגעתי בהם אחרי עוד כמה עשרות פרקים, כי אחרי בערך 30 פרקים התחילו נורא לעניין אותי לעשות פרקים על מאמרים. זאת אומרת, רציתי לקחת מאמרים, זאת הייתה תקופת הקורונה, רציתי לקחת מאמרים חשובים שהתפרסמו באותה תקופה, ולנתח אותם, להראות איך עושים את זה, איך עושים בפועל הערכת תקפות, ואיך קוראים בפועל תוצאות. כי חוץ מתקפות, אנחנו רוצים לדבר גם על תוצאות, להגיד איזה ערכים במאמרים, במחקרים, מעניינים אותנו במיוחד, מה זה בדיוק ה-absolute risk reduction, ולמה הוא יותר חשוב מה-relative risk הרבה פעמים, ומה זה ה-number needed to treat, ומה זה בדיוק ספציפיות, כל הדברים האלה קשורים לתוצאות. 4 סוגי מחקרים, ועבור כל מחקר ניסיון גם להבין איך לנתח אותו מבחינת תקפות, וגם איך לקרוא את התוצאות שלו, ואיזה תוצאות בדיוק לחפש. וכמו שאמרתי, אחרי בערך 30 פרקים, התחלתי ליישם את זה. זאת אומרת, להביא מאמר, ולנתח אותו מבחינת תקפות ותוצאות, בתקווה שגם המאמר וגם הניתוח עצמו יעניין אתכם. למשל, אחד הפרקים המואזנים ביותר בפודקאסט, היה פרק שנקרא תפוח אדמה לוהט מבושל בתמל. כן, תמל זה הפורמולה שנותנים לתינוקות. וזה היה הפרק שהוצאתי בעקבות משהו שעלה בעיתונות הלא רפואית, שדיבר על מחקר ישראלי, שהשווה בין ילדים שקיבלו רק חלב אם, לילדים שהוזנו גם או רק בפורמולה. והמחקר הזה ראה לכאורה יתרונות מסוימים לקבוצת הפורמולה. והיה לי מאוד חשוב לקרוא את המאמר הזה לעומק ולהבין למה להאמין בו ולמה פחות להאמין בו, מה בעיות התקפות שלו. אז זה היה מאמר שמצד אחד נתן לי הזדמנות להדגים איך עושים הערכת תקפות למחקר תצפיתי, איך עושים ניתוח תוצאות למחקר תצפיתי, ומצד שני גם נתן לי לדבר על מחקר שעורר עדים, והיה חשוב לאנשים לשמוע מהו המחקר הזה בדיוק, ומה קרה בו בדיוק, מה מצאו בו בדיוק, ומה לא מצאו בו בדיוק. ודי במקביל, או קצת אחרי שתי המטרות האלה, כן, המטרה הראשונה הייתה בעצם העברה המסודרת פחות או יותר של החומר הקלאסי או המסורתי שלפיו מלמדים רפואה נתמכת ראיות, והמטרה השנייה הייתה ניתוח מאמרים והבנה של מה מצאו בהם, מאמרים חשובים לגבי הקורונה ונושאים אחרים. אז חוץ משני הדברים האלה, צץ עלה מן הסתם עוד מטרה, מטרה הוראתית ומטרה של עזרה ללומדים. כי גם במסגרת תפקידי וגם באופן כללי, גיליתי שחשוב מאוד שיהיה עוד איזשהו מדיום ללימוד, כי יש הרצאות, יש ספרים, יש סרטי וידאו, ורציתי שיהיה גם משהו שאפשר לשמוע באוזניות או ברכב בדרך ללימודים, אז היה לי חשוב להעביר גם נושאים שהיו חשובים לי בהוראה שלי ובריכוז שלי של לימודים. אני רק רציתי להדגיש שהפודקאסט הזה, באופן כללי, הוא לא שייך לאף אחד מהגופים שאני שייך אליהם, הוא לא שייך לאוניברסיטה, והוא לא שייך לקופת החולים שלי, הוא שייך לעצמי, אני יוצר, חושב עליו, מפיק אותו, מקליט אותו, הכל בעצמי ועל חשבוני, וזה מאוד חשוב לי לשמור על זה. ועוד דבר שאולי חשוב שתדעו, שאני מקפיד בצורה ממש כמעט דתית, שלא להתערבב עם חברות התרופות, שלא לפגוש סוכנים של חברות תרופות, ולא להקשיב לסוכנים של חברות תרופות בכנסים, בדוכנים. אני ממש משתדל לעשות את זה, כי אני מרגיש שיש לי אחריות, גם כמורה וגם כרופא. אבל כל אחד הישר בעיניו יעשה. ואני אחזור לעניין ההוראה. אז היו דברים שהיה חשוב לי להכניס לתוך הפודקאסט כחומר לימודי. והחומר הלימודי הזה כפרקים יכול להיכלל בסילבוס של איזשהו קורס. כמובן לא כל הפרקים הם נועדו לסילבוס של קורסים, ויש פרקים שהם מאוד אישיים, ואמרתי בהם את שעל ליבי. ולכן הפודקאסט הזה ככללותו, אני לא ממליץ עליו כסילבוס לקורס כלשהו. יש פרקים מסוימים שנבנו במיוחד. למשל, לפני שהחלטתי להיכנס לעובי הקורה בסטטיסטיקה, החלטתי להיכנס לדקות הקורה. זאת אומרת, כשקצת התחלתי להבין סטטיסטיקה, רציתי לעשות פרקים כלליים שמסבירים באופן כללי, למשל מה זה סטטיסטיקה תיאורית, ומה זו סטטיסטיקה עסקית. זה היה עוד לפני הסדרה הנוכחית שנקראת סטטיסטיקה מרפאת. והיה חשוב לי שהפרקים האלה יהוו מבוא, שיאפשר לאנשים, שוב, מדיום נוסף ללימוד, או כמבוא לקורס בנושא. אז למשל, אחד הפרקים שגם הוא זכה להאזנות רבות, נקרא אין לתאר במילים על סטטיסטיקה תיאורית. זה פרק ישן, שגם מסביר מה זו סטטיסטיקה תיאורית, וגם נותן הסברים על מונחים בסטטיסטיקה תיאורית, על מדדי מרכז, על מדדי פיזור ועוד. מדי פעם בפודקאסט צץ לו גם פרק מיוחד, למשל, באיזשהו שלב פתאום אני מקבל איזושהי שאלה שגורמת לי לחשוב שיש משהו שאני נורא רוצה להסביר, שאני יודע, למשל יודע על כמה מקורות מידע שאפשר להתעדכן מהם לגבי ממצאים חדשים בספרות הרפואית, ואני רוצה לחלוק את זה עם העולם או איתכם. אז לכבוד ובהקדשה למורה ולרבה שלי, ואני חוזר על זה, דוקטור דלי בלום, הוצאתי את הפרק מאיפה להתעדכן. שגם זה פרק שזכה להרבה השמעות, הרבה הורדות, וזה פרק שנותן רעיונות לרופאות, לרופאים, לאנשי מקצועות הרפואה, בכלל רעיונות איך להתעדכן, איך לבחור מנועי חיפוש או אתרים שבעצם ידחפו לנו מידע, יקפיצו לנו את המאמרים החשובים בתחום שלנו, כדי שלא נפסס אותם, למשל כשהם יוצאים. עוד כמה נושאים של פרקים היו בעקבות בקשות או שאלות של מאזינים, בעיקר מאזינים שכתבו לי שהם נהנים מהפודקאסט, ואמרתי להם, אוקיי, כתבתי להם. אז תכתבו מה מעניין אתכם לשמוע, למשל ככה צצה, ונוצרה הסדרה של 5 פרקים שעוסקת בתופעת היו-יו, בעובדה שאחרי ניסיון לרדת במשקל, הרבה פעמים המשקל קופץ חזרה. ה-weight regain. אז היו 5 פרקים בנושא הזה, וגם בהם, נמצא אחד הפרקים המואזנים ביותר בפודקאסט, ושוב, זה נושא שלא תכננתי מראש, והוא צץ בעקבות שאלה של מאזין, או איזשהו עניין של מאזין, וכמובן, בכל אחד מהפרקים האלה, על הנושאים המיוחדים, אני מנסה ליישם דברים שקודם דיברנו עליהם כבר בפודקאסט, כמו למשל, איך להבין תקפות של מאמר תצפיתי, או איך להתייחס בצורה מאוד ביקורתית למאמר שהתקפות שלו נמוכה. היו גם נושאים שהיה לי עניין אישי בהם, שהם מאוד עניינו אותי ברמה האישית המשפחתית, כמו למשל יוגה כטיפול למחלת ריאות חסימתית, או מיפוי לאבחון מחלת פרקינסון. וכיוון שממילא הנושאים האלה מאוד עניינו אותי וקראתי את המאמרים הרלוונטיים, אז הוצאתי פרקים על הנושאים האלה. למשל, כשבחרתי להדגים איך להעריך תקפות של מאמר על בדיקה הבחנתית, בחרתי את המיפוי לאבחון פרקינסון. וגם הפרקים האלה, נורא מעניין, שפרקים שבעצם היו מאוד מעניינים בשבילי כנושא, או פרקים שהיו מעניינים מאוד בשביל מאזינים כנושא, היו פרקים מאוד מואזנים. וככה האבולוציה התפתחה, ומהפרק הראשון שיצא בפברואר 21, כן, בתוך הקורונה, גם, אגב זה היה תעסוקה לא רעה לנצל זמן בית, מהפרק הזה, כמו שסיפרתי לכם, לאט לאט נוצרו ונוצרו עוד פרקים, וממש הקפדתי שכל שבוע יצא פרק. זאת הייתה מחויבות גדולה, אבל תמיד עניין אותי לעשות משהו, כמעט אף פעם לא מצאתי את עצמי בלי נושאים. ואז הגיע השביעי באוקטובר, ולא הצלחתי לעשות אחרי זה במשך כמה שבועות פרקים, ומה שהחזיר אותי להקליט זה הרצון להקליט פרק לזכרו של דוקטור יאיר זלוף, ואחרי הפרק הזה החלטתי לעשות משהו כאילו לטובת הסטודנטים או לטובת הכלל, לנסות להעביר בצורה מסודרת את מה שאני למדתי על סטטיסטיקה. אני בכלל לא טוען להבין היטב בסטטיסטיקה, אבל אני מנסה להבין ולעזור למי שרוצה להבין יחד איתי, לנסות להסביר את הסטטיסטיקה בשפה מובנת גם לעצמי וגם לכם, ובלי הרבה נוסחאות, דרך שתאפשר לאנשים שלא לומדים, שהלימודים שלהם נתקעו, שהלימודים שלהם נדחו, או שלא מצליחים להגיע ללימודים מהמון סיבות, לאפשר להם ללמוד את זה בצורה מסודרת, או לפחות לקבל מבוא. וככה נוצרה, שוב, באבולוציה מקבילה לאבולוציה שלי כלומד, הסדרה סטטיסטיקה מרפאת בתוך הפודקאסט. והסדרה הזו כבר הצטברו ב-40 פרקים ויהיו עוד, שמנסה לעבור בצורה מסודרת על דברים שנראים לי חשובים להבין לצרכן של סטטיסטיקה, לקוראי המאמרים, לקוראות. אז כמו שאני הגעתי לסטטיסטיקה מאוחר כלומד, כלומד בוגר, כן, הרבה אחרי האוניברסיטה, ככה גם הפודקאסט הגיע לסטטיסטיקה מאוחר, ואני מקווה שהשילוב הזה של הפרקים הראשונים שמסבירים באופן יחסית שיטתי את התורה של רפואה נתמכת ראיות, ואחרי זה הרבה פרקים שמדגימים את התורה הזאת על מאמרים חשובים או מעניינים או פחות חשובים, ואחרי זה גם ההוספה של ההבנה איך לקרוא סטטיסטיקה, ביחד ייתנו איזשהו גוף ידע שיעזור לכם לקרוא מאמרים רפואיים. זה המטרה בסופו של דבר, כשהמטרה האמיתית היא לא סתם לקרוא מאמרים רפואיים, אלא לקרוא מאמרים רפואיים כדי לתת רפואה טובה. ואני שוב מדגיש שהעיקרון של רפואה נתמכת ראיות הוא לא לקרוא ולקרוא מאמרים ולנתח אותם בצורה הכי טובה וזהו, אלא לשלב את מה שמפיקים מהקריאה הזאת גם עם מומחיות וגם עם מה שקורה עם המטופל עצמו, עם הצרכים שלו, המטרות שלו, הרצונות שלו, וכמובן גם עם המומחיות שלכן. ובכמה מקומות בפודקאסט ממש הדגשתי את זה, שכלא מומחה בתחום מסוים, ממש חסר לי חלק מאוד חשוב מהיכולת לנתח מאמר כמו שצריך. או לא רק לנתח אותו, בעצם לנתח אותו תוך מחשבה ליישום. כי בלי המומחיות, בלי הבנה של כל ההקשרים, גם הבנה מאוד טובה של ניתוח מאמר יכולה להוביל למסקנות שגויות. וזה היה בולט לי במיוחד בנושאים שהם לא היומיום שלי, בעיקר מילדות, ששם באמת עזרה ממומחה בתחום, כמו דוקטור מתן אלעמי סוזין, שעזר לי באחד הפרקים להבין יותר לעומק על מה אני מדבר. עזרה כזאת באמת נתנה את ההקשר הנכון כדי להבין. ובכל שאר המקרים, קחו בערבון מוגבל, כשאני מדבר על דברים שאני לא מומחה בהם. וזהו, בפרק הבא שיצא כבר מחר, נמשיך את הסדרה הסטטיסטיקה מרפאת. תודה גם על ההקשבה היום, וגם באופן כללי על ההקשבה. תודה על 40,000 הורדות של פרקים. אגב, בואו נהיה ביקורתיים, בואו נעשה קריאה ביקורתית. אני לא לגמרי בטוח שכל הורדות של פרקים אכן הואזנו. יכול להיות שיש הטעיה, שפרק שהורד הוא לא פרק שהושמע, ולכן יש הטעיה כלפי מעלה, מבחינת הרושם שלי להאזנות, ובעצם יש פחות האזנות ממה שאני חושב. לעומת זאת, יכול להיות שאולי מישהו פה שומע את הפרקים ברכב, כשיש כמה אנשים שמקשיבים ביחד לפרק. בכל מקרה, זה מאוד משמח אותי שהיו 40,000 הורדות, ושאתם מקשיבות ומקשיבים לפודקאסט. אז תודה. ואם אתם רוצות ורוצים לתת מתנה לפודקאסט, אז יש שתי אפשרויות של מתנה. אפשרות אחת, זה לשלוח קישור להקשבה לפודקאסט דרך האפליקציה שבה אתם משתמשות לעוד 5 חברות או חברים, ואפשרות שנייה זה להיכנס או לאפל מיוזיק, כן, לאפליקציה של אפל של הפודקאסטים, או לספוטיפיי ולדרג, והמתנה הכי גדולה זה להיכנס לאפל ולכתוב ביקורת. הדברים האלה עוזרים לפודקאסט להגיע לעוד מאזינות ומאזינים. זהו, תודה ונמשיך. שיהיו בשורות טובות.